רבותיי, אנחנו בפרק י"א בעמוד ק"י בפסקה שמסיימת את העמוד, ובפרק כל כתבי במסכת שבת אמר רש לקיש: כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן, שנאמר בנביא ישעיה פרק כ"ו: פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. דרשו על זה חכמים: אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרים אמן, כאילו נוטריקון, שומר אמונים שאומרים אמן. מהי אמן? שואלת הגמרא. ראשי תיבות, אמן זה ראשי תיבות, אל מלך נאמן. טוב, אין הגמרא הזאת אומרת אלא דור שני, שהרי לכאורה קודם כל צריך להסביר מה זה כל העונה אמן בכל כוחו. מה פירוש בכל כוחו? מה מתכוונים? שאדם יצעק אמן? לפעמים יש אנשים שככה צועקים אמן. האם בכל כוחו הכוונה לצעקת אמן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הקשר בין אמירת אמן לפותחים לו שערי גן עדן? מה הכוונה פותחים לו שערי גן עדן? זאת אומרת, עכשיו הוא נכנס לגן עדן. מה מתכוונת הגמרא? צריך לקחת דברים ברצינות. לפעמים אומרים פותרים לו שערי גן עדן, עכשיו הוא נכנס לגן עדן בגלל שהוא אומר אמן. נראה, בכל זאת צריך פה הבנה, נכון? דבר שלישי, מה הקשר עם הפסוק? על מה מדבר הפסוק? הפסוק הזה מדבר בשפחו של עם ישראל, נכון? פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. מי זה? זה אנחנו. שומר אמונים, הכוונה נאמן למי? להקדוש ברוך הוא. שומר את אמונתו לקדוש ברוך הוא. ככה חז"ל דרשו על הפסוק: שובי שובי השולמית. אתם יודעים מה זה שובי שובי השולמית? שאומרים לעם ישראל: שובי שובי אומות העולם אומרות לישראל: שובי שובי מאחרי השם. מה יוצא לך מזה? להיות כרוכה אחרי השם, להידבק בשם, מה יצא לך? רק צרות, רק צרות. שובי שובי, תעזבי, תשבי, תעזבי את זה, תן לך, נציע לך דברים יותר טובים. ככה חכמים דרשו לפסוק: שובי שובי השולמית. השולמית זה אנחנו בשיר השירים: תשובי מאחרי השם. אז מה, זה לא עסק טוב, זה רק מביא ניסיונות וקשיים וצריכים מסירות נפש, וזה כל הזמן עם ישראל סובל. אז לכאורה זה הפשט של הפסוק, נכון?
אבל זה שומר האמונים כאן.
מה?
שומר האמונים כאן זה העניין.
או, שומר אמונים לשם, נכון? אתה צודק יפה.
זה פתיחת שם לגנת, זה לשומר האמונים, בהקבלה זה לא...
אבל מה זה קשור לאומרים אמן? חוץ מזה, אגב, זו הזדמנות לשאול: אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרים אמן. מה חכמים? שמעתי שמישהו אומר שמה זאת אומרת, זה חכמים עשו כאילו לא התייחסו ברצינות לפסוק. אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרים אמן. מה, אתה מאלץ את הפסוק? זה טעות חמורה מאוד. כל מקום שכתוב אצל רבותינו אל תקרא אלא כך, הכוונה אל תתייחס רק למקרא, לתורה שבכתב. ברור שהפסוק אומר שומר אמונים, זה הפשט של הפסוק, אלא זה תורה שבעל פה בנוסף לתורה שבכתב, שהפסוק אומר ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. זה הפשט של הכתוב. יש בזה תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה יכולה לדרוש שאומרים אמן. כלומר, אולי זה קשור בעצם למה שאתה רוצה להגיד. מה זה שומרים אמונים? שרואים שהם כרוכים אחרי השם ומביעים את אמונתם באמירת האמן.
כאילו שיבוא
גוי
צדיק
את מלך נאמן. כן, זאת אומרת שהעם הזה, נכון, צדקותו זה בזה, ואיך מביעים את נאמנותם לשם, הגוי הצדיק הזה, איך הוא מביע את נאמנותו לשם, בזה שהוא אומר אמן. אז בכל זאת צריך להבין מה כל כך מיוחד באמירת המילה הזאת, אמן. וכנראה זה יוצא פה שהמילה אמן יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, מאוד עמוקה. אנחנו הרבה פעמים אומרים את המילה אמן, אז אולי אנחנו באמת לא יורדים עד הסוף בהבנת המשמעות של המילה הזאת, צריכים להבין. לכן צריכים לחשוב את המהר"ל. אומר המהר"ל ככה, פירוש, בכל כוחו, מה זה? הוא לאט לאט מטפל בכל השאלות שהזכרנו, כן? מה זה כל העונה אמן בכל כוחו? בכל כוחו כמשמעו. מה זאת אומרת כמשמעו? ואין הפירוש בכל כוחו אינו בכל רם. אל תבין לא נכון. מה שאמרו כל העונה אמן בכל כוחו, אין הכוונה שאדם צועק בכל רם, אמן. אלא אז אם כן, מה זה בכל כוחו? כי אומר המהר"ל, אם באמת הכוונה הייתה בכל רם, די אם כן היה לו לומר בכל רם, ולא בכל כוחו, רבותינו מדקדקים במילים. הם לא אמרו כל העונה אמן בכל רם, אלא בכל כוחו. אלא בכל כוחו הכוונה שהוא מגייס, הוא כולו מגויס באמירת אמן. כל הכוחות שלו שייכים לאמירת אמן. כוחות השכל והרגש והאמונה, בכל כוחו, כל הכוח שיש באדם. באדם יש כוח שבנוי מכל אישיותו. זה העוצמה האמיתית של האדם. שאדם מצליח לגייס את כל הכוחות שלו למטרה עליונה. זה נקרא בכל כוחו. לא לעשות דברים בחצי כוח. בחצי ככה... חצי גיוס. לא, צריך לגייס את הכל. זה הכוונה בכל כוחו. לא, לא הכוונה בכל רם. צעקות לא יעזרו. כן?
הרב של התנה.
כן, בבקשה.
במלך נאמן.
כן.
הנאמן כזה, המלך נאמן או של מלך נאמן, שאני בא אליו נאמן?
לא, לא, לא. המלך נאמן. במה הוא נאמן המלך? השם הוא המלך, נכון? במה הוא נאמן?
נאמן
לקיים, כן, לקיים, לקיים את כל ההבטחות שלו לגוי צדיק שומר אמונים. כי לפעמים, אתם יודעים שיש דבר כזה, לפעמים אתה שומר אמונים למישהו והוא מאכזב אותך. אתה מאוד נאמן, יש לך חבר טוב כזה שאתה מאוד נאמן לו, אתה מוכן לעשות הכל בשבילו, היא תתקשר אליך באמצע הלילה, אתה תקום באמצע הלילה, באמצע חורף, אתה תלך לעזור לו. וכשיום אחד אתה צריך אותו, מאכזב. פתאום יש לו תירוצים, הוא לא כאן, הוא לא יכול לעזור לך, וכו'. כשהכל בסדר, הוא חבר טוב שלך, אבל אם פתאום יש לך בעיות, אז כבר אתה לא מכיר אותו. יותר נכון, הוא לא מכיר אותך. אז זה לא נקרא נאמן. אז הקדוש ברוך הוא אל מלך נאמן לנו. אנחנו גוי צדיק שומר אמונים. אין עם כזה בעולם שכל כך שומר אמונים בכל מצב, בכל זמן, בכל תנאי, כעם. נכון שהיו יחידים שלא שמרו אמונים. אבל כעם, עם ישראל, לא אף פעם לא היה דבר כזה שעם ישראל עזב את השם. גם בזמן שעבדו עבודה זרה לא עזבו את השם. אם כן, הקדוש ברוך הוא נאמן לגוי צדיק שומר אמונים. זה נקרא אל מלך נאמן. יש פה הדדיות של ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. זה היוזמה שלו לקרות איתנו ברית. ויש הדדיות כזאת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים לסמוך עליו. כן? כמו שלמשל היה בפרשת השבוע, קריאת ים סוף. ממש היה זמן מאוד לא פשוט, קריאת ים סוף. אלו ואלו, לכאורה, נראים דומים. ישראל והמצרים, ואז למה אתה מציל, ככה אמרו המלאכים, למה אתה מציל את ישראל? ואתה לא מציל את המצרים, הם נראים דומים, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא, הפרספקטיבה שלו היא לא פרספקטיבה של הרגע. פרספקטיבה שלו זה פרספקטיבה של היסטוריה רחוקה. הוא יודע כמה העם הזה ימסור את נפשו, כמו שהאבות שלו מסרו את נפשו על שמו. מכל מקום, אומר המהר"ן, לגבי בכל כוחו, פירוש, בכל כוחו כמשמעו, ואין הפירוש בכל כוחו היינו בכל רם, ואם כן היה לו לומר בכל רם, גם אין פירוש בכל כוונתו. אומר שבכל כוחו זה לא כוונתו, דלא אמר בכל כוונתו, רק פירוש בכל כוחו ולא בשפה רפה. הכוונה, אמונה של מקרר, לא אמונה חזקה, שפה רפה, לא משוכנע כזה. טוב, אמן. בסדר, אומרים אמן. אבל לא מכל השכנוע הפנימי. כל כוחו זה מתוך שכנוע פנימי עמוק, איתן, מתוך כל גיוס כוחות הנפש והרגש והשכל וגם הגוף. רק פירוש בכל כוחו ולא בשפה רק רפה, רק בחיתוך שפתיים לגמרי, אמן. זאת אומרת, מתוך הרגשה של אדם משוכנע. ומפני שאמר, עכשיו הוא בא להסביר, מה זה פותחים לו שערי גן עדן? שאלנו גם את זה, מה הפירוש פותחים לו שערי גן עדן? מה זה? ומפני שאמר שפותחים לו שערי גן עדן, וכל פתיחה הוא דבר שהוא סגור ונעול. ולכך, אל דבר זה, שיהיו נפתחים לו שערי גן עדן, דבר שהוא סגור, בוודאי, כי לדבר זה צריך כוח. ולפיכך אמר, רצה לומר, כל העונה אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור, כאשר עשה בכל כוחו. זאת אומרת, מה מסביר כאן המהר"ל? שלהיות שייכים למדרגת גן עדן, זה בכלל לא קל. זה בכלל לא פשוט. להיות שייכים למדרגת גן עדן. כן? אחרי, מה כתוב בתורה? שאחרי שאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא, כן, גירש אותו מן הגן, והוא שם, הוא שם שם מלאכים, עם החרב המתהפכת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכדי לקנות את המדרגה הזאת, צריך להתמודד עם דברים לא פשוטים. למשל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים, שלוש מתנות טובות, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל. וכולם לא נתנן, אלא על ידי ייסורי תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. זה נקרא מתנה. על ידי ייסורים, אלא הכוונה על ידי קניין. איך לקנות את זה? זה מתנה, זאת אומרת זה מובטח לנו, אבל מצד שני זה מחייב את האדם בקניין. אם אדם למשל רוצה ללמוד תורה, הוא צריך להקדיש לזה שעות, הוא צריך לעשות מאמץ, הוא צריך לוותר על חלק מן ההנאות של העולם הזה. ארץ ישראל, זה פשוט לקנות את ארץ ישראל? זה בכלל לא פשוט. למשל צריך מלחמות. זה לא חידוש. יש אנשים שאומרים, מה פתאום? עכשיו ארץ ישראל, מה זה כל המלחמות האלה? למה, מה כתוב בתורה? שישוע ייכנס לארץ ישראל ויקבלו אותו בפרחים? הרי ברור, זה מאבקים. זה, כולם רוצים את ארץ השם. זה ארץ הקודש. אז יש ייסורים כדי לקנות את זה. אז אותו דבר כאן, להיות שייכים למדרגת גן עדן, זה דבר סגור בפני אדם, אם לא, שאדם יזכה להיות שייך למדרגה הזאת. בשביל זה צריך שאדם יקנה מעלה. וכשאיפה רואים את המעלה הזאת? במדרגת האמונה של האדם. כי מה זה גן עדן? צריך להבין קצת מה זה גן עדן. גן עדן זה עולם שהוא כבר מתוקן, שהוא כבר שלם, שום דבר לא חסר בגן. אדם לא יכול ליפול לשם. כדי להיות שייך לעולם מתוקן, לעולם שלם, אתה בעצמך צריך להיות במדרגה כזו. אתה לא תהיה במדרגה כזו, אז אתה לא תהיה מרגיש שייך בכלל לעולם כזה. לכן אדם צריך להיות שייך למדרגת האמונה השלמה, התמימה. ואז, על ידי שבאמת הוא קונה את המדרגה הזאת, אז נפתחים השערים. זאת אומרת, זה כמו שנפתחים לפני האדם שערי לימוד. שהאדם לפעמים לומד, לא מבין. קשה, אני רוצה. לא מצליח, לא תופס. מה כותב פה? מה הוא כותב פה? מה נאמר פה? אבל כשאדם מתאמץ, מתאמץ, ויום אחר יום, פתאום בוקר אחד, קם אומר, הבנתי. מה קרה? נפתחו השערים. הרבה תחומים בחיים זה ככה. אתה, לפעמים, למה הוא לא רוצה? למה אני לא מצליח להיות חבר שלו? אני מנסה, אני משתדל, כתוב, עשה לך רב, הוא קנה לך חבר, ואני משתדל, רוצה. יום אחד, פתאום מחייך, הסתדר, נפתחו השערים. אז זה מה שכתוב פה אצל רבותינו, שאדם שמחזק את אמונתו, ועונה אמן בכל כוחו, כי הוא מאמין, באופן מוחלט שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אדם כזה לאט לאט הוא הופך להיות שייך לאותו עולם שנקרא גן עדן. הוא הופך להיות שייך, ויום אחד נפתחו השערים, הוא שייך לשם, הוא שייך לעולם כזה טוב ושלם ונחמד ועדין. גן עדן זה מלשון עדן, עדינות, זה פילה פלאים. לא ככה בקלות נכנסים לשם. ובכלל לא כל כך פשוט להיכנס לשם. כן, כן, אופן.
אם כל השערים בדרך לגן עדן הם בעצם מצויים בנו.
כן.
אז למה, איך זה מתקשר למה שהקדוש ברוך הוא אמר? צפתי שומרים, אחים.
זה. אתה מבין? אין מקום ככה בעולם שתוכל לראות שם שני מלאכים מפרידים עם חרב. זה הכוונה. הכוונה שהאדם לא יכול להגיע בקלות לעולם שהוא כזה טוב. מכל עץ הגן, אכול, תאכל. לא פשוט להגיע לשם. יש הרבה עיכובים, יש פיתוי הנחש שמכשיל את האדם להיות שייך לטוב באופן חלק. וליהנות מן הטוב. יש דבר כזה שאדם לפעמים, בסדר, הוא מתאמץ, הוא עושה טוב, הוא הבין, הרע זה רע, והטוב זה טוב. אבל כל פעם שהוא צריך לעשות טוב, זה דורש ממנו מאמץ גדול. הוא צריך להתגבר. אם זה היה הולך לפי הטבע שלו, זה לא היה. הוא צריך מאמצים עליונים עד שהוא מצליח להיות בן אדם טוב. בסדר? ויש אדם, הטוב הוא טוב לו. לא רק שהוא עושה את הטוב, גם הטוב טוב לו. הוא שמח בכל טוב שהוא עושה, בכל טוב שהוא פוגש. הוא אוהב את הגן הזה, הוא אוהב להסתובב בעולם של טוב. צערנו הרב, יש אנשים שהם לא כל כך נמשכים על הטוב. הם יותר אוהבים להסתובב בעולם כזה שהוא אפל. אז הם לא שייכים לגן עדן. נכון שכשמשכנעים אותם ומסבירים להם ואומרים להם, תראה, אם אתה תסתסק ברע, אתה לא תקבל עונש, ויום אחד יש על זה את הדין. טוב, נו, מה לעשות? אז הוא פורש. אבל הוא לא שייך לגן עדן. מה זה להיות שייך לגן עדן? אדם בכלל לא. זה רק, הוא רק אוהב את הטוב. בכלל אין לו עניין עם כל הדברים האחרים. זה לא מעניין אותו. אז איפה זה? זה בתוך הנפש הדבר הזה. זה השערים הפנימיים שצריכים להיפתח בנפש האדם. שם יש שמירה. זה נכון שזה נמצא בעומק הנפש של כל אחד ואחד. אבל לא לשם בקלות אדם מגיע. אדם לא מגיע בקלות למציאות הפנימית שלו. הרבה פעמים הוא נתקע במציאות החיצונית. אתה רואה לפעמים אנשים שמאוד כועסים על עצמם. הם כועסים על עצמם, כי הם מרגישים שהם לא אנשים טובים מספיק. קשה להם ככה. עם החיים של עצמם קשה. הייתי רוצה להיות אדם טוב, ולהיות אדם רוצה את הטוב, ושייך לטוב, ולא כל הזמן מתלבט אם לעשות טוב או לעשות רע. הייתי רוצה להיות ככה בעולם כזה קל ופשוט, שאני רוצה וחפץ רק בטוב. העולם הזה קיים בך. אתה עוד לא הגעת לשם. עוד לא פתחת את השערים. כשאתה תפתח את השערים, שערי גן עדן שבך, בתוך תוכנו פנימה, יש גן עדן גדול, נפלא, עצום. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. יש לנו מראש חלק. מה זה חלק? שייכות. כל אחד מאיתנו יש לו שייכות. יש לו שייכות לתורה. יש לו שייכות לארץ ישראל. יש לו שייכות לעולם הבא. זה המתנות הטובות שאמר רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא בא להגיד? מה זה שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל? הכוונה שהוא נתן להם שייכות. אנחנו שייכים לזה. הנטייה הפנימית, האמיתית, העמוקה, הנפשית שלנו, זה. ולא דברים אחרים. הדברים האחרים זה דברים שגוררים אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא, מה הוא צועק על האדם אחרי שהוא חטא? אייקה! איפה האתה שלך? האתה הפנימי, האמיתי, מה קרה? איך נרגררת אחרי דבר חיצוני? כמו הנחש הזה שבא ופיתה אותך. אייקה! אדם, שחררת את עצמך. שם נמצא גן עדן. אני רוצה להסביר לך שגירוש האדם הראשון מגן עדן זה לא עונש, זה תוצאה. האדם הוציא את עצמו מגן עדן. זה לא עונש כמו שמנישים אדם שלא מתנהג יפה. זה התוצאה של מעשיו. אתה הוצאת את עצמך מגן עדן. הלכת להקשיב לקול החיצוני במקום להקשיב לקול הפנימי.
אבל אחרת מתהפכת, זה כאילו אין כניסה.
נכון, זה אין כניסה, אלא אם כן אתה תנצח אותם.
זה כאן המתהפכת שכל אדם מתהפכת.
כן, ואתה יכול גם לנצח את המלאכים. אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות של מי שניצח את המלאכים? למשל יעקב אבינו, הוא ניצח מלאכים. ידע, ובוודאי אפשר להתגבר על המלאכים. מה זאת אומרת? המלאכים, הכוונה, זה שליחים שהם הם, 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 הם באים להעמיד את האדם במבחן, אבל אדם יכול להתגבר על זה. מה, אדם חייב להישאר, אדם לא טוב? הוא יכול להתגבר עליה, לפעמים זה דורש מאמצים אדירים, אבל הוא יכול. אין דבר כזה, תאמין בעצמך. תאמין בכוח של עצמך.
זאת אומרת שגן עדן בכניסה לעולם הבא זה עכשיו.
כן, בטח, ודאי. עכשיו אנחנו שייכים כבר למדרגה, בשביל מה התורה מספרת לנו את זה?
לא, אבל זה כאן, זה...
כן, נכון. כי אם באמת זה לא היה, אז התורה לא הייתה מספרת לנו, אתה מבין? היא הייתה מספרת לנו על עניין היסטורי, פרה-היסטורי. פעם היה דבר כזה גן עדן. ומה? אלא נגמר. פרה-היסטוריה. כולנו מסכנים עכשיו, מחוץ לגן עדן. נו, אז מה, בשביל מה אתה מספר לי? כדי לחזור לשם. מתי? אחרי שהאדם מסתלק מן העולם, למה לחכות? שאדם יסתלק מן העולם, תשתייך לחביבי, וכי האדם הראשון היה שייך לגן עדן, אחרי שהוא יסתלק מן העולם, פה, עכשיו, אפשר עכשיו, זה גם, להיות שייכים למדרגה הזאת, לא פשוט, אבל אפשר, לפחות באופן מסוים, זה נקרא פותחים לו שערי גן עדן, נפתחים השערים, יש גישה, יש שייכות, יש הרגשה כזאת, שאתה מרגיש איזה עולם טוב אני נמצא, כן? טעם גן עדן קוראים לזה. ולכך, אל דבר זה, שיהיו נפתחים לו שערי גן עדן, דבר שהוא סגור בוודאי, כי לדבר זה צריך כוח כדי להיכנס לשם. צריך לגייס את עצמו. ולפיכך, אמר רצה לומר, כל ארוני אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור, כאשר עשה בכל כוחו. וכן מה שאמרו, העוני אמן יהי שמר רבה בכל כוחו, עוד דוגמה, המהר"ל מביא עוד דוגמה, שמי שאומן בקדיש, אמן יהי שמר רבה בכל כוחו, קוראין לו גזר דינו. זה מפני שצריך קריאה לגזר דין, וכל קריאה צריך כוח, זה לא פשוט. לבטל גזר דין, זה לא פשוט. כי מה זה לבטל גזר דין? זאת אומרת, לבטל, לשנות את המקום שבו אתה נמצא. כי כל גזר דין, גזר זה מלשון לגזור. כל גזר דין הוא גזור לפי המקום שלך בחיים. כדי שישתנה גזר דין, אתה צריך לשנות את המקום שלך בחיים. אם אתה נשאר באותו מקום, אז כבר הדבר, על, 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 על המקום שבו אתה נמצא בחיים, כבר נגזר מה שנגזר. אז צריך עבודה קשה, צריך כוח. ומה שאמר פותרים לו שערי גן עדן, לפי שהעונה אמן אחר המברך, עכשיו הוא חוזר למה שהגמרה. אמר הגמרה, כל העונה אמן בכל כוחו, זה אחרי מי שמברך. כלומר, אתה שומע ברכה, תענה אחריה אמן בכל הכוח. אז הוא רוצה להסביר מה ההבדל, המהר"ל רוצה עכשיו להסביר, מה ההבדל בין המברך לבין העונה. כי לא אמרו על המברך, אמרו את זה על העונה. לכאורה המברך הוא יותר גדול. נכון? המברך. הוא אומר ברכה לשם. הוא רק עונה אמן. ועל מי אמרו את השבח? לא על המברך, אלא על העונה. המהר"ל רוצה להסביר מה המעלה יש בעונה יותר מהמברך. בוא תראו. מה שאמרו, פותחים לו שערי גן עדן, לפי שהעונה אמן אחר המברך, נכנס במעלה עליונה. וכמו שהתבהר בסמוך, ולפיכך אמר, פותחים לו שערי גן עדן. כלומר, שפותחים לו שער חדש. והשכל מחייב זה. שמה, שאדם שעונה אמן בכל כוחו, יזכה לשער חדש. כוונה למדרגה חדשה. כי הברכה. עכשיו הוא מדבר על המברך. בואו נראה מה מצד המברך. כי הברכה. אשר מברך האדם, אין הברכה מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו כי הכל יכול, רק שמה שקר פועל השם יתברך. מה הכוונה? בוא נסביר את מה אומר. הוא אומר, המברך בעצם, הוא בוודאי אומר דבר יפה, בוודאי אומר דבר נכון, אבל זה תיאור מצב. מה? למשל, אדם אוכל פרי מן העץ. מה הוא אומר? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אדם שמברך ברכה כזאת, מה כרגע עשה? הוא אומר, אני רואה שיש לי פרי לפניי שבא מן העץ, ואני יודע שהפרי הזה צמח על העץ על ידי כוחו של הקדוש ברוך הוא. זה מכוחו של השם, זה מכוחו של הבורא. טוב, אבל הקדוש ברוך הוא חוץ מפרי העץ, הוא עשה פרי האדמה, נכון. אבל זה לא מה שאני רואה כרגע. מה אני כרגע רואה? את הפרי מן העץ. זאת אומרת, זה מוגבל. זה דבר שאומר המהר"ל, הוא לא בא לבטא בברכה שהשם כל יכול, אלא כל פעם הוא מביע אחד מן הכוחות של הרצון האלוקי. זה מצד המברך. אבל העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו יתברך, שהוא כל יכול. כלומר, מסביר המהר"ל דבר עמוק מאוד. אחרי כל ברכה אתה עונה אותו דבר, אמן. מה הכוונה? מי אומר, תשמע, מה קרה? מצאתי תפוח, ואני מברך שהקדוש ברוך הוא ברא את התפוח. אומר האדם, נו ברור, הקדוש ברוך הוא הכל יכול, אמן. אין מלך נאמן. אני עניתי אמן על פרי העץ, אמן על פרי האדמה, אמן על המוציא, אמן על בורא פרי הגפן, אמן על מזונות. כלומר, במילה אמן, כשאני אומר אל מלך נאמן, אני בא להגיד בעצם, ודאי, הקדוש ברוך הוא תמיד יכול. מה שאתה אומר, זה ברור שזה נכון. זה פשיטה שזה נכון. אתם יודעים שהמילה אמן בעברית פירושה אמת. לומדים את זה בדיני שבועה. כשמשביעים אדם בבית דין, לא תמיד חייבים שאדם יגיד אני נשבע ש, אלא הדיין קורא את השבועה, וזה שצריך להישבע עונה אמן. בזה שהוא אומר את המילה אמן, זה נקרא שהוא נשבע. כי מה הוא אמר כשהוא אמר את המילה אמן? זה אמת.
אכן
כך, בדיוק. אכן כך. אכן כן. נכון. זאת אומרת, כשאדם אומר אמן אחרי ברכה, אומר המהר"ל, הוא בעצם מביע בזה את האמונה, אמונתו השלמה, התמימה, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. כל יכול לברור. הכל. כל דבר שתגיד, אדם אומר אמן, ברור. נכון, הוא כל יכול. זה אמונה מאוד גדולה. אבל העונה אמן, שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו, יתברך שהוא כל יכול. וכיוון, כן.
לא קשור לכמה, אם הוא מברך, בלך בכל כוחו.
לא, אבל זה, הוודאי, שכדי שלדבר הזה יהיה ערך גדול, אז הוא צריך לומר, אמן בכל כוחו. אתה אומר מצד המברך או מצד העונה?
אני אומר, האם הכוח,
בכל כוחו, הכוונה בכל אמונתו. אני לא אומר ככה בשפה רפה, כמו שאמר המהר"ל, טוב, בסדר, אתה אומר שזה ככה, אמן.
האם אני יכול לענות אמן בכל כוחי, כשהמברך
ממש לא בכוחו? שמצד העונה יש יותר, כן, בטח שכן, ודאי שכן. נכון, ודאי שכן, ודאי.
המברך יכול להוציא ממני אמן מאוד מאוד
חשוב. נכון, אתה צודק.
ואם הוא ככה נכון לחוץ איזה ברכה, האם אני יכול להוציא אמן
בכל כוחך, כשהוא בעצמו לא בירר בכל כוחו?
לכן הם קשורים, נראה לי שזה קשה.
טוב, לפעמים אתה אומר, מי שעונה אמן, הוא יותר מבין על מה הוא אומר אמן מזה שמברך בעצמו. יכול לקרות דבר כזה, כן. אבל מן הסתם תלוי באדם האומר. אבל העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו יתברך, שהוא כל יכול. וכיוון שהוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו, לדבר זה אין קץ ותכלית. כי אמונתו בו יתברך שהוא כל יכול ואין לו קץ ותכלית. כלל הדבר, עכשיו מסכם המהר"ל, כי האמונה בו יתברך מצד עצמו שמאמין בו. אבל מה שאמר המברך, כלומר האומר אמן, אתם הבנתם? זה המאמין. האומר אמן זה המאמין. אבל מה שאמר המברך רצה לומר שהוא פועל דבר זה בלבד. כלומר, כשאדם מברך את השם על אחד מענייני העולם, הוא מגביל יותר. כי הוא בא ואומר, תשמע, כרגע אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא פורי פרי העץ, אבל הוא עשה עוד דברים, נכון, אבל אני לא יכול להגיד כרגע, כי אני לא נהנה מזה.
אז אנחנו
באמת לא
אומרים על
הכל שהכל
נהיה
בדברו
על הכל, ואז
עוד רגע אתה עולה. כי אתה שואל שאלה טובה. והתשובה היא חשובה, שיש גם שבח מיוחד להקדוש ברוך הוא בזה שמפרטים את היכולת שלו. זאת אומרת, אמונה כוללת שהוא כל יכול, אבל גם על ידי שאתה מפרט כל מה שהאומן יודע לעשות, גם זה יש שבח שעולה לשם. להגיד שהכל נהיה בדברו, זה כאילו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שכאילו העולם של הקדוש ברוך הוא חד גוני. לא, תראה איזה עושר יש בבריאה. יש גם גפן, ויש גם עץ, ויש גם אדמה, ויש גם... זה יותר מתאר את העושר האלוקי, הדבר הזה.
מברך, זה כמו שאחד שמצייר את הציור, אבל הוא לא מצביע על
הצייר.
זה שהוא
נאמן,
הוא חותם. הוא
מאשר
כל הציור, הוא חותם אותו.
אני חושב, במשל שלך, כן, שהוא משל יפה,
החותם, הוא קובע את ה...
שהאומר אמן, הוא מצביע על היוצר. כי בציור... אחד אומר, או, תראה איזה בית יפה יש בציור הזה. השני אומר, לא, תראה איזה עץ יפה הוא עשה. והוא אומר, תראה איזה שמיים, איך הוא ידע לצייר. בא אחד אומר, מה אתה לא יודע? וזה צייר גדול. אז אתה מדבר על הבית, ואתה מדבר על העץ, ואתה מדבר על השמיים. אבל זה צייר גדול, זה צייר שהיופי שבציור שלו זה לא רק הפרטים, זה בכלל ההרמוניה הכללית שיש בזה. זה בכלל ההתאמה של כל הצבעים. זה הממדים שהוא נתן בציור שלו, ממד של עומק, ממד של גובה. ותבין כי דווקא גן עדן ראוי אל מי שעונה אמן, כי מי שיש לו אמונה חזקה בו ידברה. כלומר, אתם רואים שהמהר"ל בפירוש משייך את אמירת אמן למדרגת האמונה שבאדם, מפורש. כי מי שיש לו אמונה חזקה בו יתברך, הוא כמו יתד תקוע במקום נאמן, אשר אין לו שינוי כלל, כי זהו עניין אמונה בו יתברך. ומצד שהוא מאמין בו יתברך, הוא תקוע במקום נאמן, ובזה ראוי שיכנס לגן עדן, אשר שם ארזי הלבנון אשר נטע שם יתברך בחוזק, ושם ייכנס בעל האמונה. כלומר, עכשיו מה הוא מגלה המהר"ל? שאלה ששאלנו בתחילת השיעור, מה השייכות בין מי שאומר אמן לגן עדן? ועכשיו הוא נותן את התשובה. העולם שנקרא גן עדן, הוא עולם שהטוב הוא בו בלי שינוי. אין פה פעם טוב ופעם לא טוב. פעם נחמד להיות ופעם לא נחמד להיות. זה עולם יציב מאוד בטוב שבו. יש בו יציבות של טוב, הגן עדן. גן שלכל מקום שאתה הולך בתוכו הוא עדן. גן עדן. לכל מקום שתלך בו תמצא עדן. אז אדם הזה שהוא אומר אמן בכל כוחו, הוא גם תקוע איתן באמונתו. אין אצלו שינויי מתח בענייני אמונה. פעם מתלהב, מאמין, פעם למחרת משבר עמוק, משבר אמוני. לא. זה אדם שהוא כל הזמן תקוע באמונתו. ובזה ראוי שיכנס לגן עדן, אשר שם ארזי לבנון אשר נטע השם ידברה בחוזק, ושם ייכנס בעל אמונה, כי ראוי שיהיה מקומו מדרגתו שמה, על ידי האמונה, כאשר ידעו על המשכילים, הוא קנה את המדרגה הזאת. אין לו עכשיו ספקות ובעיות ומשברים ועליות וירידות ונופל מדי פעם לתאום. לא. ועוד ראוי שיפתחו לו שערי גן עדן, כי באמונה ימצא ההנחה. כלומר, המנוחה. הוא שייך לעולם מאוד יציב, המאמין הזה. שמפני אמונתו הוא בוטח בו יתברך. ולכן אין אצלו יום בשמחה ויום בעצבות, ויום בטוח בשם ולמחורת לא יודע מה יקרה איתו. ולכן לא ימצא אצלו צער, רק הנחה במה שהוא מאמין בו בכל ליבו. וזה שאמרו, כל מי שעונה אמן בכל כוחו, שמאמין בו ידבר בכל ליבו, אז מתחדש אליו ההנחה. הוא פותחין לו שערי גן עדן, כלומר הוא מגיע למנוחה. אדם מאמין בשלמות, הוא חי בעולם שיש בו מנוחה, רציבות, יציבות.
אבל הרב, איך יכול להיות יציבות אם אנחנו מדברים כאן על שערי גן עדן? זאת אומרת שאין איזה שער אחד, יש כאן שערים, כלומר כל פעם אני משיג דרגת גן עדן, ואז אני עוד פעם נכנס לשום מצב של מנוחה וזה, ואני צריך להגיד עוד פעם בכל כוחי איזה אמן כזה כדי לזכות בעוד שער, בעוד איזה...
אתה צודק, אבל זה לא אומר שאין אדם מנוחה. כן, אבל ילכו מחיל אל חיל, זה בסדר גמור. ללכת מטוב לטוב זה בסדר גמור. זה לא צער. אין צער.
לא צער, אבל עבודה קשה.
כן, עבודה קשה.
זה לא איזה שער אחד, נכנסתי
לא, ודאי, לכן זה נקרא שערי גן עדן, בלשון רבים, נכון? אולי בגלל שיש גם כמה שערים, כי כל אחד נכנס דרך שער אחר. כל אחד שער משלו. ופותחים לו שערי גן עדן אשר בו ימצא אדם נחת רוח ואין צער שם, והרחנו בזה במקום אחר. טוב, בעזרת השם.